שלום תמי.
שלום יורם.
היום אנחנו לקראת עוד שיחה בנושא אקלים, והפעם נדבר על אקלים ובריאות, שני נושאים שאנשים לא תמיד מקשרים אחד עם השני. אולי אנחנו מזיעים יותר כשחם, או מצטננים כשקר, שזה בכלל, אני לא יודע, אבל מסתבר שזה הרבה יותר, זה דברים שהרבה יותר שלובים אחד עם השני. והאורחת שלנו היא דוקטור מאיה נגב. מאיה היא ראש התוכנית למנהל מערכות בריאות ומרצה בכירה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, והיא עוסקת בממשק בין מדע למדיניות בבריאות ובסביבה, ובעיקר בתחום של שינוי אקלים ובריאות הציבור, שזה בדיוק הנושא שבאנו לדבר עליו. אז איך באמת משבר האקלים מתחבר או משפיע על בריאות הציבור?
אני חושב שאולי כדאי נתחיל בשאלה מקדימה לנושא הזה. מה הקשר בין אקלים לבריאות בכלל? משבר האקלים זה כבר איזושהי ספציפיקציה של מצב עכשווי, אבל אני חושבת לערך כל ההיסטוריה, אקלים ובריאות היו דברים שהלכו יד ביד, נכון? אנחנו קוראים כל הסיפורים ההיסטוריים על חיים בלונדון במאות ה-19, תחילת ה-20, אחרי האורבניזציה עם הרככת ועם כל המחלות ושחפת וכל הרעות החולות שסוגים שונים של אקלים המיתו על המין האנושי. אז אנחנו עוד לפני אקלים בכלל, לפני המשבר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם הקישור הזה הוא קישור שהיה ידוע מימים ימימה?
כן, אקלים משפיע על הבריאות מימים ימימה, ואנחנו רואים גם תופעות אקלים כמו שיטפונות ובצורות וגלי חום וגלי קור שקרו גם לפני המהפכה התייסיתית ולפני שינוי אקלים. אבל שינוי האקלים מעצים, בעצם מגביר אותם, הופך את אירועי האקלים לקיצוניים יותר, לדחופים יותר, לעוצמתיים יותר, ולכן בעצם הסכנה לבריאות גדלה. עד כדי כך שהיום ארגון הבריאות העולמי מגדיר את שינוי אקלים כאיום המרכזי על בריאות הציבור במאה ה-21. איום שהוא למשל הרבה הרבה יותר גדול מאשר הקורונה שעברנו בשנים האחרונות.
באילו דרכים הוא באמת משפיע על בריאות הציבור?
משפיע בכמה דרכים. הדרך הראשונה והמיידית להבנה שאנחנו כבר רואים היום בעולם היא אסונות אקלים. גלי חום כמו גל חום ש הביא למוות של 70,000 אנשים באירופה כבר לפני כמעט 20 שנה, ב-2003. שיטפונות כמו זה שראינו עכשיו בפקיסטן, בעצם סופות ושיטפונות של 4 חודשים, עם 1,700 הרוגים ומיליוני פליטים שנאלצו לקור מביתם. שריפות ענק שגם ראינו בקליפורניה, ברוסיה, באוסטרליה, וגם ביבשת אירופה, שיטפונות, בצורות, גלי חום. ובאפריקה בעצם אנחנו רואים בכל העולם שהאקלים נהיה יותר קיצוני, ואירועי הקיצון הם מלווים בעלייה בתמותה, בתחלואה ובעקירה מבתים. אבל בעצם מעבר לאסונות, שינוי אקלים משפיע באופן מאוד מאוד מורכב על בריאות האדם. כשיש לנו שיטפונות או בצורות או שריפות, זה יכול להחריב למשל יבולים חקלאיים של שנה שלמה. יש הרבה מדינות, למשל באפריקה ובאסיה, שאנשים תלויים ביבולים שהם מגדלים בעצמם, ולכן בעצם מדובר, ואנחנו כבר רואים את זה עכשיו, בהיקפים מאוד גדולים של מיליונים שכבר סובלים מרעב ומיתת תזונה עקב אירועי אקלים, עקב ציקלוני ענק שהיו למשל באפריקה. וכל הנושא הזה של אירועי קיצון הוא בעצם קבוצה אחת של השפעות חמורות על הבריאות, כולל ההשפעות דרך תזונה, איכות מים, פליטות וכולי. והקבוצה השנייה, שאולי פחות מדוברת, של איך אקלים משפיע על הבריאות, זה מה שנקרא ככה ההשפעה המתמשכת. זאת אומרת, חוץ מאירועי הקיצון האלה, גם באופן כללי האקלים משתנה, באזור שלנו נהיה חם יותר ויבש יותר, ולכן בעצם זה משפיע על אורח החיים שלנו. אם כל הזמן חם יותר ויבש יותר, אז אנחנו פחות נצא מהבית, פחות נעשה פעילות גופנית, פחות נלך ברחוב, אולי פחות נפגוש אנשים, וזה יכול לגרום לנו לשינויים מתמשכים, לשינויים כרוניים, עלייה במחלות כרוניות. אנחנו כבר רואים גם עלייה בסוכרת, בתחלואת לב, בהשמנת יתר עקב שינויי האקלים בכל העולם.
אני רוצה לחדד אז משהו. הסיפור זה השינוי, נתת דוגמה של אירופה, זאת אומרת, אם האירופאים היו רגילים למזג אוויר חם יותר, במשבר ההוא של לפני 20 שנה, הוא לא היה קורה? אם הם היו, האם זה משהו שאם אנחנו רק נתארגן אחרת, נארגן את החקלאות אחרת, נפתור אותו, או שזה הסיפור של התנודתיות, של השינוי, של ההפתעות, של ה... אני משאר גם על הרמה הנפשית, עוד לא דיברנו בכלל, של, של, של בריאות הנפש. אז זה השינוי או שזה הקיצוניות?
גם וגם. בקנדה, כשהגיעו ל-49.6 מעלות צלזיוס, הם שברו סי בקיץ האחרון, אז זאת הייתה תנודתיות הרבה יותר גדולה של טמפרטורה, מאשר מה שאנחנו היינו חווים בישראל, אם היינו מגיעים לכאלה טמפרטורות. אז כן, אנשים יכולים להתאקלם לטמפרטורה, ואם אתה חי במזג אוויר חם בדרך כלל, אז הגוף שלך מאוקלם אליו, אבל יש גבול לעד כמה אנחנו יכולים להתאקלם. יש טמפרטורות שכבר בני אדם לא יכולים לשרוד בהם פיזיולוגית, ויש מקומות בעולם שכבר מתחילים להגיע אליהם. למשל, במזרח התיכון.
אני רוצה לשאול שאלה על הסוג של השיח בנושא הזה. בעבר, שינוי האקלים, או אם תרצי, אסונות טבע כאלה ואחרים, נתפסו הרבה מאוד פעמים כעונש משמיים, כתוצאה של כוחות על אנושיים. היום כל הדיון במשבר האקלים קשור גם באיזושהי נימה של האשמה והאשמה עצמית. זאת אומרת, יש פה כל הזמן אמירה שזה מעשה ידי אדם. אם אנחנו נתנהג יותר יפה, נשים יותר את הבקבוקים במחזוריה ונגדל פחות פרות לסטייקים וכולי. יש לנו היום איזושהי ידיעה בכלל כמה באמת, איזה חלק מהמשבר הזה זה תוצאה של מעשי אדם, ואיזה חלק מהמשבר הזה זה תופעות ש... שאין לנו בכלל שליטה עליהם, כי השיח הוא שיח שיש בו משהו של גם מחלות כעונש על התנהגות אלוריה. לא אלוהית אולי, לא בגלל שלא עשינו את הטוב בעיני השם, אלא מפני שצרכנו דברים וטסנו מדי וחיות. כי גם הגישה לפתרון היא אחרה, והפוליטיקה של העסק הזה תהיה אחרת, אם זה בא מתוך משהו שאנחנו יכולים באמת להבין מי אחראי לזה, או באמת משהו שהוא, אתה יודעת, נטורלי, פיזיקלי.
זה כמובן נכון שיש תנודות באקלים באופן טבעי, ואנחנו גם מכירים את תקופות הקרח וכולי. מה שאנחנו רואים מאז המהפכה התעשייתית וביתר סט ב-50 שנה האחרונות, הוא תנודה ברמה שהיא מחוץ לכל סקאלה טבעית. זאת אומרת, קפיצה מאוד מאוד משמעותית של שינוי באטמוספירה, ויש חשיבות עצומה למדע הזאת. באמת, הנושא של שינוי האקלים זו דוגמה לכמה מדענים יכולים להיות רלוונטיים כדי להבין את ההשלכות של מעשה ידי אדם. בעצם מדעני אקלים התחילו להטריע כבר לפני עשרות שנים, שאנחנו פולטים פחמן דו-חמצני וגם מתאן ועוד כל מיני גזים, בתעשייה, בתחבורה, גם מחקלאות, כמו למשל גידול בקר, ושהפליטות האלה מצטברות באטמוספירה וגורמות לשינוי האקלים, בעיקר התחממות גלובלית, אבל לא רק, אנחנו רואים גם מקומות שקצת מתקררים וגם את כל אירועי הקיצון, ובעצם בזכות תצפיות של מדעני אקלים, אנחנו התחלנו להבין שאנחנו משנים את העולם, משנים את האקלים. לקח למדע הרבה זמן לשכנע את מקבלי ההחלטות, אבל באמת קונצנזוס מדעי גורף מקיר לקיר של אלפי מדעני האקלים הכי בכירים והכי מובילים בעולם, הצליח לשכנע את מדינות העולם שאכן אנחנו... מעבר לכל ספק, אנחנו בני האדם, דרך הפעילות האנושית שלנו, גורמים למשבר האקלים. עכשיו, מי אחראי על זה? אני חושבת שזה שיח מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, יש מי שגורם לך להרגיש שאם את המחזרי, את תשני את העולם, יש לו אינטרס לעשות את זה. וזה נכון שלכל אחד ואחת מאיתנו יש אחריות על המעשים שלנו, וגם...
וכמו הצבעה, אגב, בתחום שלי, הרי כל לא באמת יכריע, אבל אומרים לך, הקול שלך משפיע.
נכון, אבל מה שיותר משפיע כאן זה התאגידים. בעצם יש פה אינטרסים כלכליים אדירים, יש כמה עשרות תאגידי ענק בתחומים של נפט, דלק, גז, אנרגיה, ועוד, שהם האחראים העיקריים על ייצור גזי החממה. זה נכון שכולנו, האזרחים הקטנים, צורכים את הדלק, ואנחנו גם טסים, ואנחנו קונים מוצרי צריכה, אז בעצם אנחנו גם מניעים את הכלכלה הזאת, אבל העובדה שהעולם עדיין לא עשה את המעבר לאנרגיה ממקורות מתחדשים, היא לא מקרית, והיא לא בגלל שאת או אני או אתה עשינו בחירה כזאת או אחרת, אלא היא בגלל שיש תאגידי ענק עם אינטרסים כלכליים שמונעים את המעבר הזה, כי יש להם הרבה מה להפסיד.
אז באמת על התאגידים האלה אנחנו מדברים בשיחה אחרת בפרקים האלו, אבל בואי נדבר על גופים גדולים שהם לא עסקיים, אלא ממשלתיים. מה לגבי מערכות הבריאות בעולם? האם הן נערכות? כיצד הן נערכות? מה עם מערכת הבריאות הישראלית הקטנה שלנו?
כן, מערכות בריאות צריכות להיערך. אז כמו שאמרתי, אנחנו רואים אירועי קיצון שמערכות בריאות צריכות להיערך אליהם. אם פתאום יש, נגיד, שריפה או גל חום שיגיעו הרבה מאוד אנשים שיצטרכו טיפול חירום. הן צריכות להיערך גם לטווח היותר ארוך. אנחנו, למשל, במחקר שעשינו בישראל, ראינו שכל עלייה של מעלה בטמפרטורה בימי קיץ חמים מובילה לסיכון של, להגדלה של 10% של הסיכון ללקוט בשבץ. אז גם, למשל, בגלי חום בקיץ, מחקרים אחרים הראו שיש גם סיכון ליותר התקפי לב, לתמותה מעוד סיבות. כל הדברים האלה מגיעים בסופו של דבר לבית החולים. יש גם עלייה במחלות מדבקות, שאנחנו גם רואים אותה כבר בישראל בלישמניה וקדחת מערב הנילוס, אבל אם אנחנו מדברים על המדינות שבאמת באמת סובלות, כמו מדינות אפריקה, שם אנחנו גם רואים עלייה משמעותית במלאריה, בדנגי, זה מאוד מעמיס שם על המערכות הבריאות. ועוד שני תחומים שהרבה פחות מדוברים, שבהם שינוי אקלים פוגע בבריאות, וחשוב לדבר אליהם, אחד זה בריאות הנפש, גם האובדן של בית, של משפחה, של קהילה, של רכוש, פליטות אקלים, כל אלה הם דברים שפוגעים בנפש, במדינות העולם עם ההכנסה הנמוכה הבינונית, רק לאחד מתוך ארבעה אנשים יש גישה לשירותי בריאות הנפש, יש חרדת אקלים, היום יותר בעולם המערבי, אבל בני נוער ממש חוששים. הרי אולי אתם יודעים שילד שנולד היום, אם העולם ימשיך לפלוט כזה חממה כרגיל, אז כשהוא יהיה בן אדם ככה בסוף חייו, העולם יהיה בארבע מעלות חם יותר, וזה לא יהיה העולם שאנחנו מכירים היום. אנשים באמת חוששים מזה ברמה משתקת, וזה עניין של בריאות הנפש. וחום קיצוני גורם גם לעלייה בפשיעה, אלימות במשפחה, התאבדויות ותאונות דרכים. אז בקיצור, יש לנו הרבה סיבות למה מערכות בריאות בעולם צריכות להיערך. האם הן עושות את זה? לצערי, התשובה היא שכמעט ולא. בישראל, בכל מערכת הבריאות, עדיין אין אף אדם שהתפקיד שלו הוא להיות אחראי על שינוי אקלים. בין אם זה הפחתת פלטות, שתכף נדבר עליה במערכת הבריאות, ובין אם זה הערכות. יש בהחלט אנשי מקצוע טובים שהם עמוסים בעוד דברים אחרים במשרד הבריאות שמנסים לקדם, ויש ממש בשנה האחרונה התחלה של התוויה של תוכנית הערכות במשרד, אבל עדיין אין תקציבים, עדיין אין כוח אדם. וזה עדיין לא נמצא במודעות של המערכת. המערכת בישראל היא מורעבת, כן? הזקנה במסדרון זה בעיה אמיתית, ובאמת תמיד יש בעיות אקוטיות ודחופות במערכת. אבל אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נטפל בהם במעלה הזרם, אם אנחנו למשל נאקלם את הערים שלנו ונדאג לסביבה יותר בריאה, אז יהיו פחות זקנות שיגיעו להשפוז, כי הן יהיו פחות חשופות לאקלים חיצוני, וזה יעלה לנו הרבה הרבה פחות. זאת אומרת, מניעה, בריאות הציבור, יכולה להקל על העומס של מערכת הבריאות באופן משמעותי. אבל ישראל היא יחסית במצב טוב למדינות עם הכנסה בינונית נמוכה, כמו אפריקה, אסיה וכולי. באפריקה מערכות הבריאות הן מורבות בצורה הרבה יותר קיצנית, הן מתמודדות עם אתגרי ענק בסדרי גודל, כמו איידס עדיין, ומלאריה, ותת תזונה, ובאמת אין להם את הפריבילגיה להתחיל לעסוק עם שינוי אקלים, למרות שהוא מגביר בדיוק הרבה מהבעיות האלה. מה שכן אנחנו מתחילים לראות, יש מדינות בעולם שבהן מערכות הבריאות מתחילות להתייחס לנושא, למשל באנגליה. איך מערכת בריאות יכולה להיערך? היא יכולה להיערך לעלייה קיצונית במקרים שיגיעו לאשפוזים עקב אירועי קיצון, היא יכולה להיערך במתן שירותי בריאות הנפש. והיא יכולה, וזה תפקיד עוד יותר מאתגר, לתרום את חלקה ליצירת סביבה בריאה יותר. למה אני מתכוונת? היום הערים שלנו לא מתאימות לאקלים המשתנה. היום למשל בישראל אין לנו צל, אנחנו עדיין מעדיפים שימוש של רכב פרטי על פני תחבורה ירוקה, מה שנקרא, שזה תחבורה ציבורית או הליכה או אופניים. נכון שתחבורה היא באחריות משרד התחבורה, אבל למשרד הבריאות ולאנשי בריאות הציבור יש תפקיד לכוון כדי ליצור פה סביבה שבה אנחנו נקטין את הנזק ששינוי אקלים עושה לבריאות. מחקר מלונדון למשל הראה שבלונדון הם החליטו שהם צריכים להוציא את הרכבים המזהמים מהעיר. אמרו, איך אנחנו נעשה את זה? יש לנו שתי חלופות.
מס גודש הם הטילו.
מס גודש הם כבר הטילו, כן.
בעבר.
בעבר, לפני 20 שנה אני חושבת. הם אמרו, או רכב חשמלי, אם אנחנו ממש רוצים להוציא את המכוניות שפועלות על דלק, או אופניים והליכה. ועשו מחקר כדי לראות מה יותר משתלם מבחינה בריאותית. בעצם כאן אני מכנסת למושג תועלות נלוות, שזה מושג שמאוד מעניין אותי כחוקרת. אם אנחנו עושים מדיניות אקלים, איך אנחנו נעשה אותה נכון? המחקר הראה שמעבר לרכב חשמלי יחסוך 17 מקרי מוות למיליון בשנה עקב הפחתת הזיהום, אבל מעבר לתחבורה שעיקרה אופניים והליכה, יחסוך כ-600 מקרי מוות למיליון לשנה, זאת אומרת בערך פי 30. למה זה? בגלל שהמעבר להליכה ואופניים יגביר את הפעילות הגופנית, יוציא את האנשים מהאוטו, ברכב חשמלי אנחנו עדיין במצב היושבני, יוציא את האנשים מהאוטו, פעילות גופנית, תפחית את הסכרת, את ההשמנה, וגם את הבדידות, כי אנחנו יותר פוגשים אנשים שאנחנו מסתובבים, ובעצם תתרום לבריאות שלנו עשרות מונים. אז מערכות בריאות הן לא אחריות על תחבורה, אבל יש להן כן חלק לעבוד עם משרדים אחרים כדי ליצור סביבה בריאה יותר. והתפקיד השלישי של מערכות בריאות הוא בהפחתת פלטות. אנחנו עד עכשיו ככה דיברנו על הערכות ואיך אנחנו מתמודדים עם כל הנזקים לבריאות הציבור, וזה באמת משהו שאנחנו חייבים לעשות כבר היום, כי משבר האקלים כבר כאן. אבל לצד זה אנחנו צריכים להמשיך להפחית את הפליטות בצורה מאוד, מאוד משמעותית כדי להקטין את העלייה בטמפרטורה, כדי שעוד 50 שנה אנחנו נעלה במעלה וחצי ולא בארבע. עכשיו, מערכות בריאות הן אחראיות לפי מחקרים לפליטה של בערך 5% מגזי החממה בעולם, לאורך כל ככה שרשרת התפעול שלהם. הן משתמשות הרבה בחשמל, הן משתמשות הרבה בחד פעמי, הן משתמשות גם בציוד רפואי חד פעמי, הן משתמשות בכל מיני גזים שמזיקים
שתורמים.
גזי חממה, כן.
יש קרינה מחלק מהתוצרים הרפואיים.
נכון, וזה יותר על האדם, כן.
לא, אבל גם כשאת דיספוזית, שאת שמה את זה במקומות, אז הרבה מאוד פעמים יש תקלות בתהליך הפינוי של החומרים האלה, וזה גם מוסיף את חלקו בצורה אחרת.
הרבה נושא של פסולת.
פסולת.
ורפואית, ושהיא תורמת לשינוי האקלים. עכשיו כאן...
אז קודם כל שיהיה פחות קר, לפחות בחדרי המתנה.
נכון, נכון. וזה אגב לא רק בבתי חולים, בכלל אנחנו מקררים יותר מדי בישראל. אז מה למשל מערכת הבריאות באנגליה החליטה לעשות? קודם כל, הם החליטו לייצר לעצמם את כל החשמל באנרגיה סולארית. הם בתהליך, הם עדיין לא שם, אבל פאנלים סולאריים על כל בתי החולים כדי להפחית את השימוש באנרגיה מזהמת. שתילת עצים, שהיא גם תורמת לקירור העיר, והיא גם תורמת לסביבה נעימה יותר, וגם כל המחקרים מראים ששהות בנוף ירוק ובשטח ירוק תורמת לבריאות פיזית ונפשית, וגם להחלמה יותר מהירה מניתוחים למשל. אז היום בתי החולים שלנו הם לא נראים כמו מקום שמעודד החלמה, יש לנו הרבה עבודה על זה. וגם כל נושא התחבורה, איך מגיעים לבתי החולים? בין אם זה המטופלים ובין אם זה הצוות. אז באנגליה יש היום הרבה עידוד של הנגשה שאפשר יהיה להגיע בתחבורה ציבורית לבית חולים, ושגם אנשי הצוות הרפואי יועילו לצאת מהרכב הפרטי ולעבור לתחבורה ירוקה, ככה שהסך של כל הטיפול הזה של אנרגיה, פסולת, תחבורה, ירוק ועוד ועוד, יכול לגרום לכך שמערכת הבריאות בעצם תפחית בצורה משמעותית את גזי החממה שלה.
למעשה דיברת עד עכשיו על ההיערכות של המערכת. מה לגבי הפרסונל, לגבי האנשים עצמם בשטח? עד כמה, נניח כאן אצלנו בישראל, מודעים לנושא הזה?
במחקר שאנחנו עשינו בקרב צוות רפואי וסיעודי בישראל, ראינו שיש ידע ומודעות די גבוהים. אנשים יודעים מה זה שינוי אקלים ומכירים את הסכנות לבריאות, וגם יש נכונות בינונית עד גבוהה לפעול, זאת אומרת הם גם רוצים לעשות, אבל הרבה פעמים הם לא יודעים איך או שאין להם את התקציבים, ואני חושבת שכן, עצם הנכונות שלהם היא הזדמנות למערכת הבריאות ככה לעבוד עם כל הצוותים ולעשות שינוי משמעותי.
אני רוצה לשאול על מאמצים בינלאומיים כמו ועידות האקלים, התדירות למדי, מה האפקטיביות שלהן באמת? זאת אומרת, מעבר ל...
בהקשר של בריאות הציבור.
כמובן, זאת אומרת, כמובן שיש אירועי מדיה מאוד גדולים מסביב לדברים האלה, והארגונים נוסעים ומבקרים ונותנים עדויות ומפגינים וכולי וכולי. יש לנו איזה אינדיקציה לזה שמהוועידות האלה יוצאים דברים רלוונטיים בתחום שאנחנו מדברים עליו?
ועידת האקלים של האום היא בעצם התכנסות של כל מדינות העולם שקורית אחת לשנה, בעוד שבועיים בדיוק תיפתח הוועידה ה-27 בשארם א-שייח, כאן אצלנו בשכונה. זאת התאגדות בעצם וולונטרית, שבהן בא כל מדינות העולם באות לדון, מסע ומתן, לאורך התקופה הראשונה זה היה על הפחתת פליטות, היו הישגים קטנים לאורך השנים, אבל לא משמעותיים. עובדה שמשבר האקלים כאן, בעצם המנגנון הוולונטרי הזה, שבו כל המדינות צריכות להתחייב ביחד, וכל מדינה תולה את ההתחייבויות שלה במדינות אחרות, טוב, לא כולן, אירופה עושה יותר מכולם, אבל עדיין יש לנו פה הרבה אינטרסים ולא מספיק התנדבות להפחית. אז המנגנון הזה בסך הכל נכשל. למרות ההישגים שלו, ובעצם אנחנו עדיין ממשיכים לדבר על הפחתת פליטות בוועידות האקלים, אבל יותר ויותר אנחנו מדברים על התאמה של המערכת, על הערכות, על האדפטציה לאקלים חם וככה קיצוני יותר, וגם על מנגנונים של פיצוי של מדינות העולם העשיר למדינות העולם עם ההכנסה הנמוכה. בעצם שינוי אקלים זה קודם כל סיפור של אי צדק, כי המדינות המזהמות הן העשירות, והמדינות שנפגעות ושאין להן יכולת להתמודד הן בעיקר העניות. אז המדינות העניות כמו אפריקה שהשנה מארחת, קוראות בוועידות האקלים למדינות העשירות לפצות. עם כל זה, בריאות כמעט בכלל לא הייתה על שולחן המסע ומתן עד היום, זאת אומרת המילה אפילו כמעט לא מוזכרת בהסכמים. לא בהקשר של הפחתת פליטות, לא בהקשר של אדפטציה, ולא בהקשר של פיצוי, למרות שבריאות היא לגמרי על השולחן מבחינת כל האזרחים שמושפעים משינוי אקלים והעיקר הבריאות, אז בעצם זה עדיין לא שם. יש ארגוני בריאות שעושים מאמצים גדולים כדי להכניס את הנושא הזה למסע ומתן, ואנחנו מקווים שנראה השפעות בשרם. אבל בגדול הרבה אנשים לא אופטימיים לאיזשהו שינוי גדול שיבוא משם, ויש לנו הרבה עבודה לעשות גם ברמה המקומית, גם ברמה הלאומית, גם ברמה האזורית. ישראל ושכנותיה שהן הרבה יותר פגיעות, הרבה יותר רגישות, יש לנו פה הזדמנות לשיתוף פעולה. עצם זה שהוועידה ככה בשכונה שלנו גם נותנת הזדמנות, וגם ברמה העולמית.
דוקטור נגב, פרס בפנינו תמונה אגומה, אבל אני חושב שגם סימנת את המקומות שבהם אנחנו יכולים לעשות, לשנות. אני חושב שהקשר בין שינוי אקלים לבין בריאות לא נמצא במודעות, ואני חושב שקודם כל כדאי להגיע למודעות, מודעות מאוד, מאוד חשובה, כי בלי זה לא יהיו תגובות, ואני מאוד מקווה שהכיוונים שסימנת אכן יתממשו. תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה.